הנושא של התרופות בפסח הוא דבר מאוד מאוד מעניין מבחינת עצם הדברים, מה שקרה במהלך השנים. במידה מסוימת אין כל כך הרבה מידע על כשרות התרופות באופן כללי, ויש יותר עבודה במידע על כשרות התרופות בפסח עצמו. זה דבר מאוד מעניין שקרה מבחינה מעשית. והמצב הוא שהנושא של התרופות של פסח הוא ממש מושקע. התחיל אותו יהודי יקר, תלמיד של אבא שלי מאורוגוואי, אברהם שליימן מאייר, שהוא היה דוקטור לכימיה ומומחה גדול לנושא של התרופות, והוא החליט לעשות בדיקות לעומק. חבר לעדה החרדית, ובעיקר, בעיקר... חבר לעדה החרדית ולקופת חולים כללית. קופת חולים כללית ממש ממש השקיעה, זה לא פרסומת, השקיעה בעניין הרבה שנים. ו... כיוון שראיתי שיש הבדלים בין התרופות בעדה החרדית וזה, ותמיד הייתי מתחיל לעשות ברורים, אז בכל אופן יצרתי קשר, ואפילו עזרתי לחבר בין העדה החרדית לכללית, והיום הם עובדים ביחד, אפילו שהרשימה שלהם לא אותו דבר. יש כאלו שמופיעים פה ופה, אנחנו... נראה את הדברים, אבל בכל אופן צריך להיות מודע. יש שאלה כללית, עכשיו אברהם שלמה מאייר המשיך את העניין וברוך השם פיתח את הדברים, הוא נפטר ועכשיו הוא רק מליץ יושר למעלה, ואחד הזה שהוא קצת תלמיד שלו, דוקטור בחרך מבית אל, זה שבנו נהרג בטיול, נרצח בטיול, הוא ממש גם משקיע את הדברים ועושה בירורים, ויש כמובן דיונים מה אסור ומה מותר, ואם יש זה ואם אתה יכול להחזיק לרזרבה, ויש זה הרבה הרבה דיונים בעניין מה כן ומה לא. רוב התרופות אולי לא צריכים הכשר לפסח, בגלל שאין להם, אדם נורמלי לא אוכל אותם. איך רב אברום תמיד היה אומר לי, אתה אוכל חול? אמרתי לו, לא, לאחרונה לא. אז הוא אומר, יש דברים שלא, זה לא שייך, חול עם חמץ זה בעיה, אבל חול, אותו דבר אומר לי על יום כיפור, שיש דברים שבן אדם נורמלי לא אוכל. כל הבעיה היא המתיקות, כל הבעיה היא המתיקות של הדברים שיכול להיות בתרופה. אז זה שאלה, זה לא? אז זה שאלה מה? זה לא עובד? כן?
פשוט קרוב לרב, חשבתי שרב בכוונה לא.
לא חשבתי ששומעים אותי ככה גם.
תלוי אם יש רעש או לא.
ועכשיו ככה? לא נראה שזה... בוא נראה אם זה עוזר קצת. טוב, אז מה שאנחנו... אז זה הנקודה שאנחנו באופן טבעי, כל דבר של שילוב רפואה והלכה אנחנו קשורים ומתעסקים בו. כמובן אם אתם מסתכלים בחוברות התרופות בעמוד הראשון, אנחנו יותר נותנים פה תרופות שקשורות לפוריות, לגינקולוגיה, אמצעי מניעה וכדומה, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שבאופן טבעי יש פה עוד חוברות, שבאופן טבעי יש דברים שרפואית אסור, ויש דברים שבן אדם לא כל כך מוכן לוותר. אם זה אמצעי מניעה, אדם לא רוצה לאישה שתפסיק לקחת, א' זה לא ימנע, וב' יש עוד חוברות פה. אז באופן טבעי אדם מעוניין לקחת. רוב הדברים הם בדרך כלל, עכשיו, במידה מסוימת יש גם תחרות בין חברות התרופות. זאת אומרת שזה גם דבר שצריך לקחת בחשבון. אני חושב שאחד הדברים שמאוד, יש תרופה לגברים, נקראת ויאגרה, שהיא הייתה המצאה אדירה, היא בעצם תוכננה כתרופה לטיפול בבעיות בלב, והתרופה לא הצליחה, ואז חברת התרופות ביקשה חזרה את התרופות מהאנשים, ואנשים לא רצו להחזיר, ואז מסתבר שזה עזר להם בנושא של אישות וכדומה, ואז החברה אמרה, אם ככה אז בוא, יכולה להיכנס מסביב אם קשה לה לרדת. אז חברת התרופות אמרה, טוב, אז נעשה כסף מהתרופה עצמה, וככה נולד למשל תרופה בשם ויאגרה. ואז לפני כמה שנים פנתה חברה, אחרי כמה שנים קרה שהיה מתחרים, סיאליס, ליוויטרה, ועכשיו יש תרופה שנקראת תקום. אז זה בהחלט, אז זה בהחלט נקודה. עכשיו, חברת התרופות פנתה לרב מרדכי אליהו ואמרה שכל עוד הם היו התרופה היחידה בשוק, אז באופן טבעי זה היה באמת בסדר. אבל כיוון שיש מתחרים, והמתחרים הם תרופות שהן טובות ל... הן כן קשרות לפסח, אז הם פנו לרב אליהו ואמרו, מה נעשה? אנחנו רוצים להחליף במרכיבים, זה קצת בעיה, כי זה תרופה בינלאומית וזה לא פשוט, ועד ש... אז הרב אליהו אמר, אני צריך לבדוק את העניין, אתם צריכים לתת לי, כמו בקוקה קולה. עכשיו הרב לנדו נפטר ולקח איתו את הסוד לקבר. אתם יודעים של קוקה קולה, כדי להכשיר אותה, רק רבנים בודדים בעולם יודעים את הסוד הגדול, והם לא מספרים. אז גם הנושא הזה של התרופה הזאת יצרה ממש שאלה, והם פנו לרב אליהו. הרב אליהו אמר, אני צריך לשמוע בדיוק במה מדובר, ומסכימו הכל, העיקר שאנשים לא יברחו מהם כתוצאה מפסח, במיוחד גם בארצות הברית וגם בארץ, ציבור דתי זה צרכנים טובים. ואז הרב אליהו ביקש ממני, ועשינו ממש, ישבנו מחקר מאוד רציני לעומק, והייתה לי בעיה, כי בכל אופן היה איזה חלק של קטניות שהם לא יכלו להחליף, ולא הצלחנו למצוא איזשהו תרופה. אז הם שאלו את הרב אליהו מה לעשות. אז הרב אליהו אמר שעד שנמצא את הפתרון, אז אנחנו, אפשר להציע לאנשים, תציעו להם קפסולות, וזה דבר שאתם גם צריכים לדעת. אפשר בבית מרקחת להיכנס ולבקש קפסולות ריקות בלי כלום, והקפסולות הריקות האלו יכולות מאוד מאוד לעזור בעניין. הנקודה החשובה בקפסולות הריקות זה הנושא הזה, שהנה קפסולות יפות, נחמדות, אתה פשוט חותך את התרופה לשתיים, לא כל תרופה אפשר, ומכניס אותה לתוך הקפסולה. והנקודה היא שהקפסולה הזאת צריכה להיות קשרה, כי אנחנו צריכים לדעת שהקפסולות האלו חלקם הם מג'לטין, והג'לטין, אז אתה בא לחסוך איזה דעה בנושא של קטניות, ספי קטניות, ספי זה, ואתה לא אוכל משהו טרף. וברוך השם אנחנו צריכים לדעת שבבר אילן המציאו ג'לטין מיוחד מדגים, זה לא איי-איי-איי, זה לא הג'לטין הזה, אבל בכל אופן נמצאו הפתרונות. אז סתם שתדעו, תרופה, אחד, זה פתרון די טוב, כי כל השאלה היא רק הנושא של טעם אחך, אז יש אפשרות להשתמש בפטנט הזה. אני חושב שגם כל רב צריך להחזיק קפסולות, כי מישהו בא לשאול אותו בליל הסדר אם מותר או לא, אז הוא לא יגיד לו, לך תקנה. אז יש, כדאי להחזיק במלאי צריך להציע גם לבית ההוראה הנהדר החדש, שיחזיקו במלאי, וכדי שיהיה... אני בעד, גם ביום הכיפורים אני עושה את זה, אני מחזיק כל מיני פתרונות הלכתיים לתת על, חוץ מהדף עם הוראות, לתת על המקום, כי אתה לא יכול, מישהו אומר לו, יש לי כאב ראש, מותר כדור, אסור או משהו, אז להגיד לו, אז אפשר לשים נר, אבל איפה הוא ישיג עכשיו באמצע יום כיפור? אז אני חושב, אני הפצתי את זה קצת ברבנים, בפורום של הרבנים, שצריך להיות ערכה, ערכה מיוחדת לרב, שיהיה לו, ואני מחזיק שם, אני יודע, תה קמומיל כדי לשתות מר מי שרוצה, אז זה יש ערכה גם לפסח. בקיצור, אז רב שנמצא במצב, זאת אומרת, מי שלא מוצא את התרופה ומסתפק, הנושא של הקפסולה זה רעיון נהדר.
מקדימים תרופה למכה.
מה?
מקדימים תרופה למכה.
כן, או, רעיון.
תרופה למכה.
או, עכשיו, הדבר הנוסף שצריך לקחת אותו בחשבון, זה להתחיל את זה מוקדם. לא יום לפני זה להתחיל, אלא הכי פשוט, אם יש תרופה שנלקחת, צריך לקחת בחשבון, שכמעט כמעט לרוב התרופות יש את החליפים קשרים לפסח, יש היום עולם שלם בזה, אז חבל לא להשתמש. מה שאנחנו רואים בעמוד האחרון של ה... אמרתי שמותר לשתות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
הרב, למה זה רק טעם אחר?
מה?
למה זה רק טעם אחר הבעיה?
לא, לא מדובר על חמוץ ממש. מדובר על איזו עטיפה מתוקה שעושים לכן זה...
הרב, חמר בג'לטין? של בהמה?
תלוי...
לא ראוי אחרי התקלת.
מה זה?
לא ראוי, מי שלא ראה מה זה, הוא לא יודע מה זה בכלל, זה אבנים.
זה נכון שזה מגיע.
זה לא ראוי לאחר התקלת, אז מה, אז למה הרב
חמר
בזה? אני
שואל. אני חושב שיש לי שיעור נחמד על ג'לטין, אני אשמח מאוד לדבר על זה. הזהרה חשובה בעניין שימוש בתרופות בפסח. מצאתי חובה בנפשי לפרסם בשער בת רבים. זה הרב שמואל אליעזר שטרן, אחד מגדולי התלמידים של הרב ווזנר, שכותב, אולי תיתן לו חוברת, יש פה. בהסכמת מרן בעל שבט הלוי והגר"א של יוסף שליטא, שכל אותן האנשים אשר נוטלים תרופות מחמת בעיות רפואיות כגון לחץ דם, סכרת, חולי לב, כליות ושאר איברים פנימיים וכן אלו הסובלים מבעיות נפשיות וכדומה רשאים לקחת את תרופותיהם בלי שום חשש ופקפוק כלל בין אם הם מופיעים ברשימת התרופות הכשרות ובין אם אינם מופיעים. אז זה קודם כל צריך לדעת כי החששות הם מאוד רחוקים, זה הפסק היסודי. ודאי וודאי שכל מי שיכול להתארגן ולהיעדר, לכן הבאתי לכם לכל אחד את רשימת התרופות, יש היום גם טלפון שאתה יכול להתקשר ולהגיד בטלפון את שם התרופה והמחשב עונה לך אם זה מופיע ברשימה או לא, אבל אני תמיד מעדיף את את הדברים האלו, לכן עבדנו על על הרשימה הזאת. יש פה יותר פירוט בנושא הזה של התרופות, זאת אומרת, אני פה הבאתי את התרופות בעברית, מי שזה לא מופיע, בכל אופן צריך תמיד הרשימה המקורית באנגלית, לפעמים היא יותר, אפשר למצוא את הדברים בצורה יותר מדויקת, וכך שזה. יש בכל אופן הבדל, שמנו לב דרך אגב, על הוויאגרה, אני עוד לא הספקתי לבדוק, אבל מישהו סיפר לי שזה כן מופיע היום, ברשימה של העדה החרדית זה לא מופיע, ברשימה של של קופת חולים זה כן מופיע בתור כשר לפסח. לא הספקתי עוד אפילו הבוקר לבדוק את זה, כי הייתי ככה, מישהו סיפר לי זה אתמול בדרך חזרה מהצפון שהגעתי, אז הבוקר השארתי כמה הודעות אבל עוד לא הספיקו לחזור, אז אני לא יודע למה יש את השינוי הזה. בכל אופן זה הנושא של קצת ההיכרות הזאת של התרופות. עכשיו, מה שאני רוצה עוד נקודה להעלות, כן, אז זה התרופות. אני אולי אמשיך בכמה דברים אחרים, נעבור לחוברת כל חמירה. זה לא טעות דפוס, אלא זה פשוט כל חמירה וחמירה. אנחנו מדברים על הנושא הזה של מה זה בעצם חמץ? אני מאוד מאוד הסתפקתי, בשנים שנים אני מחפש הגדרה לחמץ שנוכל לסמוך עליה. הנה יש פה עוד.
לא,
איפה?
בוא, יש פה.
אני מאוד מאוד הסתפקתי ושנים שנים שאלתי את היה לי קשר טוב מאוד עם פרופסור פליקס וניסינו למצוא פתרון לשאלה מה זה בעצם חמץ. ובעבר פרופסור פליקס אמר לי שלדעתו כל הנקודה היא הנושא של גלוטן, שזה זה בעצם השאלה. אם דבר מכיל גלוטן בעצם, אז זה בעצם חמץ. זה לא כל כך פשוט, כי היה לנו דיונים על עצם העניין. בכלל, גם הנושא של הגדרה של חמשת מיני הדגן היא קצת מורכבת, כי בשיבולת שועל, גם בקוסמין יש, דרך אגב, יש קוסמין שזה, ויש קוסמת. זה, אחד זה קטניות, אחד זה דגנים, אז צריך גם לא להתבלבל בזה. ומה שכדאי בנושא הזה לדעת, ששיבולת שועל, מה שנקרא קווקר, יש על זה הרבה דיונים במהלך השנים, ואני ככה לא ידעתי זה, לקחתי את פרופסור פליקס לשלמה זלמן אוירבך, ולקחתי אותו לרב אליהו, ואמרתי לו, תעלה את כל הדיונים. ורב שלמה זלמן אוירבך במשך כמה חודשים בירך שהכל על קווקר, כי הוא הסתפק מאוד לפי הדברים של פליקס, כי לדעתו של פליקס וגם לפי כל מיני ממצאים אחרים יש איזה משהו שדומה לסעורת בר, והסעורת בר הזאת זה הנקודה הזאת שהיא באמת אולי זה השיבולת שועל. אבל בכל אופן, הרבה שנים ככה חשבתי שהנושא של הגלוטן, עכשיו שבגלל הרגישות לגלוטן נוצר מדע שלם בעניין, אז אני נשארתי עוד בכמה ספקות, ואני עדיין אין לי הגדרה מדויקת במה מדובר, שאני יכול להגיד שזה מה שקובע את החמץ. זאת אומרת, אני רואה שבאופן מעשי, כל פוסק ששאלתי אותו איזושהי שאלה, אז אמר לי, טוב, אז אולי צריך להחמיר פה ושם. ובאמת, כשראיתי, אנחנו רואים בעמוד הראשון, כתוב, יש יהודי יקר של הרב שרשבסקי, שאנחנו איתו בקשר, הוא חימאי, והוא התחרד קצת, אבל הוא ככה מאוד חשוב לו הדברים האלו, ועוזר לנו גם בעבודת המכון, וגם בהגדרה של כל מיני דברים, ובפיקוח ההלכתי בדיוק במעבדות. והוא הביא לי, הוא קצת ניסה לנסח לי את הדברים, כי כתוב סיור יסרב, האוכלו פטור, סידוק יסרב, האוכלו חייב קראת. איזה הוא סיור? כקרני חגבים. זאת אומרת, סידוק שנתרב סדקים זה בזה. זאת אומרת, השאלה היא, מה שאנחנו בעצם אומרים שאולי חמץ זה העובדה יש ניפוח של הבצק ומגיע לכזה סדקים כאלו, אולי זה נקרא שהוא מחמיץ.
הסדקים באים לפני
הניפוח.
הסדקים באים לפני
הניפוח. יפה.
בבצק שטפח של אורז זה
סרחון.
אז מה, זה לא קשור?
נכון. טוב,
אז מה ש...
זה בדיוק, עוד מעט, אם תחכה, אני אגיד את זה. רק תודה שאמרת. אז אני עכשיו מנסה להגיד, זה הספקות שעולות. אז אני ניסיתי מבחינה כימית לסדר את הדברים, ואז יש לכם פה את הנוסחה של המערכת. יש לנו, ממה עשוי בעצם קמח הדגן? הוא עשוי מחלבונים, שזה הגלוטן. הוא עשוי מכל מיני אנזימים, אנזימים זה זרזים, שיש לנו את זה בהרבה הרבה מערכות בגוף ובכל מיני דברים בטבע, שמזרזים תהליכים, זה אנזימים, אלפא אמילאז, בטא אמילאז, אוסיסידו, יש כל מיני זה, ויש לנו את האמילן. מה שבעצם בתהליך שקורה, שהמילן, המילן זה בעצם שרשרת של סוכר. יש חד סוכר, סוכר ענבים, ויש שרשרת, והאנזים מפרק את זה למלטוזה, זאת אומרת שזה שתי גלוקוז, ועל ידי שמרים זה הופך לאלכוהול ול-CO2, פחמן דו-חמצני, או פעם זה היה נקרא דו-תחמוצת הפחמן. פחמן דו-חמצני עם העיסה נותן טעם חמצמת של הלחם. זה בעצם, אז בעצם השאלה כאן, אם החמץ זה הגדרה של טעם חמצמת של הלחם, או החמץ זה הניפוח של העיסה. בעצם השאלה, מה בעצם נקרא הגדרת חמץ? ואני אגיד לכם את האמת, אין לי תשובה ברורה, כי הייתי אצל הרבה רבנים, וגם אצל חימאים שיהודים ירא שמיים, וההגדרה היא מאוד קשה, ובסופו של דבר, אמרו שאולי צריך להחמיר בשניהם. ומה שהרב אמר מקודם, זה באמת נקודה, שאלה באיזה שלב? כי הרב שרשבסקי בשלב הראשון אמר לי, שהוא בעצם, שבעצם זה אולי מהפשט במשנה, אנחנו רואים שזה הקרני חגבים, הסידוק הזה. בקיצור, אני יצא לי לדבר עם הרב רפופור, והוא אמר לי, מה פתאום? מתי אכלו לחם מנופה? לחם מנופה, זה דבר מודרני. בעבר, הוא אומר, כשהיה בצק, אכלו פיתות, וכשהיה בצק מתנפח, דווקא היו עושים חור שיצא הניפוח. בשנים האחרונות התחילו לאכול לחם מנופח, אבל הוא אומר, בעבר זה לא היה. אז הוא אמר, למה אנחנו במצב כזה צריכים ליצור, אז אי אפשר להגיד שהניפוח זה מה שגורם, והקרני חגבים הזה, מה שבעצם זה הטעם החמצמת של הלחם. אז הוא אמר לי, כי אם לא, הוא אמר לי, שהוא לקח אותי, קיבלנו אישור ללכת לאנג'ל, והוא הראה לי שבאנג'ל, כשמערבבים את הקמח עם המים, לא מחכים 18 דקות. הם, באחד התהליכים, לא הכל מותר לספר, אבל אחד התהליכים הם פשוט נותנים לחץ של אוויר אל תוך הבצק, וככה הוא מתנפח. אז הוא אומר שלדעתו, אם רוצים מצה, מעודרת, ואם זה מקמח של שמורה עוד יותר טוב, אז זה לחם של אנג'ל. לחם אנג'ל זה אידור. כי זה כמה דקות זה? זה שתי דקות.
לא, זה הרבה טפח.
כן.
הרבה טפח.
או, זה בעיה, אנחנו נדבר על הטפח הזה עוד מעט על המצאות. אבל הוא אומר שלכתחילה אפשר, אז הוא אומר שמכאן שלדעתו מה שקובע זה דווקא הטעם החמצמץ. זה הנקודה. אז שוב, אני רוצה להגיד שזה נשאר, וכל שנה אני מעלה את זה, וזה נשאר שמחמירים כשתי השיטות, אבל הנושא לדיון הוא נושא מאוד חשוב, וצריך, אני מקווה שיום אחד אנחנו נגיע להגדרה יותר מדויקת בעניין, אז נוכל לפתור את הבעיה. דבר נוסף, אני רוצה להעלות קצת את הנושא של הקטניות, יש לנו בעמוד 4. אני באופן כללי אוהב קולות, אז אני מנסה לחפש איזשהו, והתחלתי לחפש, אולי אפשר כבר, ריבונו של עולם, לאכול קטניות, יש כל כך הרבה דברים טובים. והתחלתי במחקר מאוד רחב, והרבבתי הרבה פרופסורים, והאמת היא שאני מתקשה להמשיך במחקר הזה, כי המצב הוא מאוד קשה. המצב הוא שהיום אולי גזירת קטניות, אולי גם צריך להגיד לספרדים להצטרף. עד כדי כך, אז אני קצת מנסה לעצור כדי לא לחייב את הספרדים. אבל המצב הוא שהגזירות שהיה פעם על קטניות, היום הן יותר חמורות. ואמר לי אחד הרבנים, הוא אומר לי, עדיף לי חודש שלם לקום באלו לסליחות, מאשר לא לאכול קטניות בפסח, ולמה לא? אז אני קצת אעלה את הספקות ואת הדברים, ואת הדברים שבדקתי בעניין. ואני חושב שזה נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון מבחינת עצם ה... מאוד מאוד קשה להגדיר את הנושא של קטניות, כי הגדרת קטניות היום בעולם המדעי זה דבר שנקרא, זה נקרא פרח פרפרני. זאת אומרת, שיש לך פרח שהוא כמו, נקרא לזה, כמו פרפר כזה, משפחת המצליבים, זאת אומרת שיש ארבעה חלקים של הפרח או משהו כזה, זה נקרא קטנית. ואם לא, לא. אבל יש הרבה דברים שאנחנו רואים שכן נקראים קטניות בהלכה ולא נקראים קטניות בעולם הטבע. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהמושג קטניות שאנחנו מדברים עליו בהלכה הוא מושג הלכתי. הוא לא מושג, בוטני. בכל אופן, אז אחרי הגדרות שהיינו אצל הרבה רבנים וחוקרים וכדומה, בתחום הזה הייתי מגדיר שקטנית זה כל דבר שאתה מגדל אותו לזרעיו והזרעים יבשים.
זה רמב"ם.
כן.
זה קטנית, זה דגע, זה הבדל.
כן, כן.
אוכלים את הזרע.
כן.
זה כל הרמב"ם, יש משנה.
רגע, אז
תירס
לא יהיה קטנית? תירס לא יהיה קטנית.
אתה מגדל אותו לא לזרעיו, רק לזה? למה? אתה יכול, אפשר להגדיר את זה שזה... כי הם לא יבשים, נכון, זה ברמושה פיינשטיין יש דיון על העניין, כן? אז זה דבר, אז כל דבר שאתה מגדל אותו לזרעיו, יכול להיות שזה ההגדרה. ואז אני ניסיתי לקחת פה במאמר, הוא מסכם ארבעה, חמישה דברים, הרב אדלר, מה אנחנו חוששים בקטניות, ואני רציתי לבדוק מה המצב היום. אז מה שאנחנו רואים פה, א', הדרך לעשות תבשיל מקטניות כדרך שעושים מדגן. אז זה, היום אנחנו בהחלט עושים המון המון תבשילים, וזה נראה ממש לחם. היום כמעט כל דבר יש לך, אז הכיוון של ההגדרה שאתה בא ואתה עושה תבשיל מקטניות כמו שעושים מדגן, היום הוא הרבה יותר חמור באמצעים של ימינו. כל הסויה, והסויה הביא שינוי מאוד מאוד גדול במערכת הזה, אפילו שמצד שני הסויה אולי לא היה בזמן הגזרה. אז אנחנו צריכים לדעת, א', באמת אם אנחנו מדברים על זירת קטניות, האם זה הולך רק מה שהיה בגזרה או לא, או כל דבר היום שאתה מגדל אותו לזרעיו והזרעים יבשים. צריך מאוד מאוד לקחת בחשבון. עכשיו, אחד הדברים שלכן למשל הרב ליאור טוען, שיש שמנים, על פי היתר של סמל סומסומין של הרב, שיש שמנים שעושים אותם היום בניקיון גדול, ואין שאלה של שאריות, אז הוא אומר שלדעתו יכול מאוד להיות שזה הרבה יותר, שאפשר להשתמש בזה ולא צריך לקנות שמנים יקרים שעולים הרבה יותר, זה הבדל של פי ארבע. אז הוא טוען שא' זה לא היה בגזרה, אז, וב' אנחנו צריכים לקחת במיוחד אחד הדברים, זה הנושא הזה של מגדלים אותו לזרעיו. אז למשל חריה, מה שאתם רואים פה את ה... הרב ליאור אמר לי שיכול להיות שאני צודק, ששמן חריה עדיף על שמן, על שמן של סויה. כי סויה אתה כן מגדל אותו לזרעיו, וחריה עכשיו אתה מגדל אותו, אבל זה צמח בר, זה צמח שלא מגדלים אותו לזרעיו, אז יכול להיות שהשמן ממנו הוא יותר מעודר מבחינת עצם הדברים. אבל אני בכל אופן ניסיתי לקבל כל מיני הגדרות בתחום הזה של, של, של השמנים, מה שעושים, ובסופו של דבר מה שראיתי שבשמנים יש דבר, כי אתה לא מגדל אותו לאכילה הוא עצמו, אלא לשמן היוצא ממנו, זה מה שהרב ליאור טוען, שזה גם לשמן היוצא, וזה גם שיטה שלו מערבבים את ה... אין תערובות וכדומה ובודקים טוב, אז הוא אומר שבאמת שמן חריה ואולי יהיה עדיף משמן סויה.
לפתית מגדלים אותו רק לשמן.
או, עכשיו זה בדיוק השאלה גם שדנתי עם הרב ליאור, מה זה נקרא דבר שאתה לא מגדל אותו לזרעיו כדי לעשות קמח כמו סויה, אלא אתה מגדל אותו כדי להוציא ממנו שמן, אז זה הרבה יותר קל מבחינת עצם הדברים. אבל אני אומר שבאופן כללי הדברים האלו צריכים הגדרות, אבל אנחנו צריכים לדעת שאפשר להגיע לזה. אבל בכל אופן הרעיון של קטניות שעושים מדגן, אנחנו היום, המבחר הוא מאוד מאוד גדול וצריך לקחת את זה בחשבון. הדבר השני, לפנים תוכנים את הקטניות לקמח, וזה נקודה שגם צריך לקחת אותה בחשבון, שקמחים היום עושים מתירס ומקטניות בצורה מאוד רחבה, וזה מה שקרה עם חורשצ'וב, שהוא היה בדרום אמריקה, והוא פתאום ראה שם שנותנים לו מיליון מאכלים, ואומרים לו, זה קמח תירס. אז הוא אומר, למה אני נכנע למערב? בגלל הדגנים שאני לא מצליח לגדל. אני אגדל תירס, ואני אכין קמחים, ואני אספיק זה. והוא באמת התחיל לנסות, אפילו אמרו לו, אפשר אפילו במקום קר. אמרו לו, אולי אפילו בסביר. אז בא אחד הראש שמחלק את המדענים, והוא אמר לו, אם אתה רוצה לגדל את זה בסביר, אולי תכניס את הגרעינים 3 חודשים להקפאה, ואז שהם יצאו בסיביר, הם יזיעו, וככה יהיה לך, וזה מה שקרה, הכניסו להקפאה, כשהוציאו את זה בסיביר הם באמת יזיעו, אבל הם פשוט לא נבטו. אז אתם יודעים מה עושים ברוסיה עם אחד כזה. אז זה מה שקרה, ולמעשה זה, אבל בכל אופן, עכשיו, אז אני חשבתי, השאלה, מה מידת הערבוב שיש בין הגרגירים של דגנים לשאר הדגנים? עכשיו אתם צריכים לדעת שהקמח שיש לנו פה בארץ הוא קמח מחול בדרך כלל. למה? הקמח, החיטה הישראלית היא חיטה מאוד מאוד קשה, והדבר היחידי שעושים מהחיטה הזאת, עושים מצות שמורות וכדומה, קמח מלא כזה, וזה הבדצים עושים את ה... אבל הקמח הישראלי ברובו מיוצא לאיטליה, ועושים ממנו ממש ממש דברים טובים מאוד, של כל מיני מחיטה קשה, עושים פסטה טובה מאוד. האיטלקים קונים את הדגנים פה ועושים פסטות טובות. ודרך אגב, לפני כמה שנים בהכשר היה כתוב על הפסטות שזה יותר מחירה. למה? כי ייצאו את ה... אז צריך, כל דבר צריך לבדוק בשטח מה הדברים שאנחנו צריכים, כי מבדיקה בשטח, וזה למדתי מהרב חרלף, לא יודע אם מותר לי לפרסם את זה, היה פעם, עבדתי על הנושא הזה של חמץ שעבר עליו הפסח, אז אתם יודעים שמה שעושים, הרי היום זה מאוד מאוד מוצלח החומרה הזאת, ומרוויחים המון, והמון בתי חרושת מייצאים מיד נגמר הזה, ועושים מקמח חדש, ואז עושם רצה רב חלפ אמר, בוא נעשה את זה בחול, ונשים את זה באונייה, והיא תהיה על החוף, זאת אומרת לא יפרקו אותה, כל חול המועד, ובמוצאי החג מיד יפרקו את הפסטות הזה, וזה מה שאתם רואים על הרבה פסטות של אוסם והרבה יטריות, כתוב נקנה מגוי אחרי פסח. אז אני שאלתי את הרב חרלף, מה יקרה אם האונייה הזאת תטבע? זה יהיה של אוסם או של הבית חרושת? אם זה יהיה של אוסם, אז זה שלך, אז קנית את זה לפני פסח, זה חמץ שעבר עליו הפסח. אז באמת הרב חרלף דאג שבזה יהיה כתוב שאם קורה משהו לאונייה, אז המפעל מפסיד, לא... אולי האונייה אוסם משלמת, אבל את המצרכים ו... אז זה סידרו. אחר כך הרב חרלף הלך לרב, לבוס של אוסם, ואמר לו, תשמע, אני רוצה לדעת, אמרו שאנחנו קונים ממפעל, ממישהו שם שאינו יהודי. אני רוצה ללכת לבדוק. אז הוא אמר לו, מה צריך לבדוק? אז הוא אמר, אתה יודע מה? אתה אל תשלם לי על הזמן הזה, אבל אם יתגלה שאני צודק, אני מקבל פעמיים. אמר לו, המנכ״ל מצוין. נסע הרב חרלף לשם, הוא רואה שבעל המפעל הוא יהודי בכלל, בצרפת. אז הוא אומר ליהודי הזה, איך אתה מרמה אותנו? ככה אתה מוכר שנים וזה. אז הוא תפס אותו בצד, אמר לו, שמע, אני אגיד לך, אני התחתנתי עם גויה, והילדים שלי הם גויים, והמפעל רשום על שם הילדים, אבל אני לא רוצה שהם ידעו את זה, כי אם הם ידעו את זה, הם יזרקו אותי. בוא איתי עכשיו לבית משפט, ואני אראה לך בחוזה שהם זה שלהם. אז זהו, זהו, סיפר את זה מנכ"ל אוסם, קיבל פי שלוש. וזהו, אז אני אומר, כל דבר צריך לבדוק. עכשיו, אני באתי ואמרתי, בוא נבדוק, מה זה שמתערב חיטה? אז כל החיטה, כיוון שהיא מיובאת לארץ, היא מיובאת על ידי אוניות, לא כמו פעם סכין. וכל הנושא של הסכין הוא מאוד משמעותי, אבל באוניות מה יכול להיות? אז אני באתי ואמרתי, חלק גדול מהחיטה מיובא מלוס אנג'לס, ואחר כך באותה מחולה מביאים עוד קטניות מכל מיני מקומות אחרים, ואז הלכתי ואמרתי להם, טוב, אני רוצה לבדוק את זה, ואפשרו לי, אמרתי להם, כשהמחולה נקייה 100% מיליון אחוז, אחרי הוצאת החיטה תקראו לי. וכך עשיתי, הגעתי עם עוזר, עם התתה, עם יאה, אספנו, אני חושב, לפחות קילו חיטה אחרי הניקוי. אז זאת אומרת שיכול להיות עדיין ערבוב של של הגרגירים, כי זה בכל אופן. השאלה אם הם דומים או לא, עוד מעט נראה. דבר נוסף, לפעמים מתערבים מיני דגם שדיברנו. יש חיטים שנראים לפעמים כקטניות, וזה בהחלט דבר שקיים. אין דרך לאכול קטניות במועד, זה לא. אז בקיצור, כל הטעמים היום כל כך חזקים, אז אני לא רוצה להמשיך במחקר, כי אני סתם לגרור את הספרדים לחומרות, אני לא רוצה. אבל אני לא רואה, אני בינתיים לא רואה, ואני מחפש ותעזרו לי בזה, אני לא רואה פתרון שאשכנזים יכולים לחזור לאכול קטניות, אני מצטער, זה נקודה חשובה. ואנחנו צריכים לדעת שגם בין הספרדים יש כל מיני מנהגים לפה ולפה, שזה גם דבר, ואני כל שנה מספר את הסיפור המפורסם על שכנתנו היקרה ג'ולי, שהיא אישה טוניזאית, והיא מאוד באה מבית מאוד שורשי, ואני כל מיני דברים של מנהגים וכדומה של צפון אפריקה אני מציב. יש לי כמה נשים ככה ששמרו בקפידה, ואני מצליב איתה, וכל שנה הייתי מצליב עם ג'ולי כל מיני דברים חדשים. אני אתן לכם סתם דוגמה, אני תמיד מביא את זה, הסימנים בליל הסדר, הסימנים בראש השנה. אנחנו בבית, תפוח, אולי רימון, זהו, לא ראש של דג, מה שהיה באירופה. הגענו לפה, אז אבא שלי אומר לי, עכשיו אנחנו פה בארץ, מנהג אבות זה מנהג אבות, אבל מנהג אבות בגלל שלא יכלת לעשות. מה שכתוב בעולת ראייה זה המנהג שתעשה. ככה הוא אמר לי שזה. אז הוא אמר לי, אז אמרתי, טוב, פתחתי את עולת ראייה, ראיתי, יש ראש של כבש. טוב, ראש של כבש, אף פעם לא. אז הלכתי לברר מחנה יהודה, היה, כמובן, אם הוא לא זוכר, אבל הרב גיאד בזמנו עזר לי ככה לעשות כמה ברורים. ואני ביררתי, לא היה אז כבש מוכשר. ואז אמרתי שצריך להכשיר אותו. אז אני קצת יודע איך מכשירים עוף וזה, כי סבא שלי היה שוחט, ואני כל שנה למשל פה בבת ספר, תוכנית בת מצווה, אני מלמד איך מכשירים עוף. שירו, אנשים לא יודעים, אבל ראש של כבש, טוב, התחלתי ללמוד את הכל, גמרתי, הכשרתי את הראש של כבש, אבל אמרתי, ג'ולי, הראיתי לה את הראש, אז היא באה, פתאום תופסת את האצבע, ומכניסה לאוזן של הכבש, היא מכניסה את האצבע. אז ומוציאה לי כזה חצי תולעת, ניבלתי, ואז נזכרתי שבאמת מאחד על הדף שם כותב שצריך לעשות את זה. אז זה, תמיד אני מביא דוגמה של אין כמו המסורת. אז אותו דבר היה זה, לפני כמה שנים הרב עמר אמר לי שאין שום אפשרות לאכול כמון. אפילו מי ש... ואם אוכלים כמון, אז אם אוכלים כמון זה בעיה, כי מעורבה בו שעורת בר, כך הוא אמר. אז הרב אמר הציע לקחת את הכמון לפני פסח ולערב אותו עם מים רותחים וככה להשתמש בו. וככה הסבתי אליהם הביתה, אז אשתו אומרת לי, יש לנו קשר לא טוב, כי אני החלטתי לפני הרבה שנים שהרב אמר יהיה הרב הראשי, אז כבר כשהוא היה דיין מתחיל יצרתי איתו קשר, אז ככה היינו באים אליו הביתה. אז אשתו אומרת לי, אוי, הוא לא עומד במטבח, מה זה להשתמש בכמון שהוא רטוב, אי אפשר לעבוד ככה. אז טוב, אז לא יודע, אבל אני לא ידעתי איך, אמרו לברור, אז אמרתי שנברור. אז מה עשיתי? הלכתי ולקחתי, הלכתי לבוחרים, קניתי כמון גרגירים, כמות ענקית, והתחלתי לברור. אבל לא ראיתי כדי גרעינים שונים אחד מהשני. אז עשיתי דבר שלא יעשה. הסתכלתי בזכוכית מגדלת. כמו שאני עושה באתרוג. באתרוג, בזכוכית מגדלת, אני לא מסתכל עליו בזכוכית מגדלת. הרבי ישראלי פה הזהיר אותנו, הוא אמר במרחק נטילה. אבל מה אני עושה? אני עובר עם האתרוג בזכוכית מגדלת, ואני מסתכל, ואני רואה איפה הבעיות, ואחר כך אני מסתכל על זה במרחק נטילה, זה חוסך לי זמן. אמרתי גם פה, אני קודם אפריד, בקיצור, ישבתי המון זמן, והפרדתי והצלחתי להוציא 17 גרגירים שקצת שונים מהכמון. ושמתי אותם בצד, ולא ידעתי מה לעשות, והסתכלתי, אחר כך כבר בראייה רגילה ראיתי שיש הבדל. אחרי שכבר... ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני אשאל את ג'ולי, מה עשיתי? לקחתי את כל הכמון, את כל ה-17 גרגירים, החזרתי אותם חזרה, הרבבתי אותם, ואמרתי לה, ג'ולי, כמון, לפסח. אז היא אומרת לי, אשכנזי, בקושי דיברה עברית, כאילו אתה אשכנזי, מה אתה שואל? אז אמרתי לה, לא, לפסח, טוב. והיא הייתה כבר בסביבות 80, והיא שמה לי על השולחן, והתחילה לברור, לא להאמין, 17 גרגירים שמה לי בצד. את אותם גרגירים שעשיתי לי סימון קטן, שאני יודע שזה הם, וזה לא להאמין, זה כוחה של מסורת. אז הלכתי לרב רווח, ואמרתי לו, הרב רווח, איך אתה לא עוזר לה? הוא אמר, אל תדאג, אני עוזר. והוא הלך לטורקיה, ושילם להם, שיקחו כמה דונמים, שינקו את כל הסעורת בר שם, והוא שתן שם כמון, ויש בכל אופן אפשרות, והוא בנה שיש כמון כשר לפסח מהודר. אתמול קיבלתי אס-אמס שיש עוד איזה אפשרות של סוג מסוים של כמון, שגם עושים את זה פה בארץ. אז באופן כללי לא הפחדתי אתכם, בעיית הכמון, יש כמון שהוא טוב. רק קצת שתיכנסו לעניין, אז הבאתי את הסיפור הזה. אני רואה שהזמן שלי כבר נגמר. בכל אופן, כדי שיהיה לכם שיעורי בית בחוברת, אז אני רק אסביר מילה שתיים. אז זה הנושא של הקטניות, שאני חושב שזה מצות מכונה בעמוד 3. כדאי גם ללמוד את העניין הזה. יש יהודי יקר מאוד, שכל שנה מוציא חוברת חדשה על הנושא של קונטרס מצות מכונה לאור ההלכה, ובקונטרס הזה הוא כל שנה מוכיח למה מצות מכונה זה חמץ גמור. וכל פעם יש, והיה באור תורה, חיממתי כמה רבנים, והיה ויכוח, דיברתי עם הרב מזוז, אמרתי לו, איך אתה? בקיצור, באור תורה היה פגזים, וענו לו על השאלה, ולפני חודשיים הוא התקשר לה, אל תדאג, מצאתי עוד בעיות במצות מכונה, עוד מעט תקבל את הקונטרס. אז צריך, אמרתי לרב מזוז, יותר חשוב מהבחירות, אני מבקש, כזה, יש כל ההסברים, אבל אני לא אכנס לזה, אבל באמת זה נקודה מאוד חשובה, יש את החוברות של המכון, אז אפשר בהחלט לקבל את זה. הנושא של שרויה, איך הוא נולד, מה ואיך אפשר לעשות. מחלוקת גדולה מאוד, מה שטיפלתי בה וביררתי, זה הנושא של מצה עשירה, האם זה בסדר או לא. והיה לי שיחות גדולות עם הרב בקשי דורון, שיהיה בריא, וגם עם הרב עמר, גם עם הרב עובדיה, והיה עם הרב אליהו, ואני הוכחתי דבר מאוד ברור, שכל ההבדל בין, על אף כל העיתונות שדיברה על שאוהבים כל מיני מחלוקות וכדומה, לא כל העיתונות, אבל יש עיתונים, אז אני הוכחתי שהמחלוקת בין הרב עובדיה והרב אליהו היא מחלוקת כימית פשוטה. האם שאתה לוקח משהו ואתה, הרי כשאתה מוסיף מים לחמץ או משהו כזה, אז אתה מגדיל עוד יותר. בקיצור, אנחנו מנסים למי פירות, כן? כשאתה מוסיף מים אז, וגם מי פירות, זה מאוד בעייתי. בקיצור, יש מחלוקת כימית בין הרב אליהו לרב עובדיה, מהו התהליך שגורם לכך שכשאתה מוסיף מי פירות זה לא מחמיץ ואחר מחמיץ, אבל לא ניכנס לזה, תוכלו ל... בעמוד 7 יש היתר מיוחד שהשגתי מהרב עוזר שמותר לשתות מים בלי בעיה מהכינרת, יש לי על זה גם כמה סיפורים. יש לנו פה את הנושא של תנאי באפיקומן, אני חושב שזה דבר מאוד נצרך. אני אף שנה לא מצליח עד חצות, על אף השעון קיץ שהיה והכל, אני לא מצליח עד רבע לאחד לאכול את האפיקומן. אני חושב שהתנאי שממש ממש פטנט טוב ואפשר להשתמש בו, סך הכל צריך לאכול עוד כזית, אז זה אפשר לקרוא פה על, על הדברים. ובהחלט יש פה הסבר מאוד יפה בעמוד 14 למה בכל אופן צריך אקונומיקה עם הכשר. אני ביקשתי מישהו, אתמול קנינו ספרי גברי מאוד טוב, הוא קשר לפסח, השאלה היא למה, אני אמרתי לו למה מדבקה, למה לא כתוב על הזה, זאת אומרת זה מיובה, אמרתי לו זה לא טוב מדבקה, מדבקה כל אחד יכול להדביק. אבל זה גם הסבר, גם המחלוקת למה הרב אליהו טועה שיש מוצרי קוסמטיקה כן צריכים להיות כשרים, זו שאלה של הגדרת הנאה. יש לכם בעמוד 16 עוד כמה דברים אחרי הפסח, הדיון המפורסם של גיסי היקר לפני שנה על פרחיות אורז, אם זה כשר או לא. פה יש לכם בעמוד 19 את המכתב שדיברנו עליו, על נושא של התרופות בצורה רחבה. בעמוד 20 מאוד מאוד טוב השנה, זה ההוראות החדשות של הרבנות הראשית, היא הצליחה לעשות חסימה של מוצרי חמץ בקופה, שזה נקודה מאוד חשובה, כי יש הרבה אנשים שמאדרים לפתוח את הכיסוי של מוצרי החמץ בסופרים ולהוציא ולהביא את זה ולקנות בזה רגיל. ויש בהרבה סופרים, אתם תראו, יש חור כבר מוכן לזה, אז היום כבר עשו שזה לא עובר בקופה, אז זה גם הקפדה מאוד טובה. יש פה היה איזה חומרה גדולה, דיברתי עם הרב יצחק יוסף, הוא סיפר לי, אז הוא מביא, אז הוא עצר את הדפסת חוברת של הרבנות לצורך הדברים האלו, אז גם על זה תוכלו לקרוא. בקיצור, כיוון שהספקתי עשירית ממה שתכננתי, אז אני צריך להפסיק פה. יש הכוח על הארגון של הדברים ביום כזה ללמוד ולעשות, יש הכוח על הערות ועל הדברים, ובאמת כדאי ללמוד את הנושא בצורה טובה ולהחמיר במקום שצריך להחמיר. ויש לנו חוברות לנושא הזה של פסח, כל מיני חוברות, מי שרוצה אפשר לקבל את זה באימייל, אשתי אומרת שאימייל זה הרבה יותר, אפשר גם לבוא לקבל את זה ככה, אבל אשתי אומרת שאימייל זה הרבה יותר טוב וזה לא תופס מקום במדפים. אז אני אעביר פה רשימה, מי שרוצה יוכל להירשם. יש לנו מפעל של 800 חוברות, כל נושא שאתם רוצים להעביר, יש אוסף מאמרים מסכמים, איך אמר לי מישהו? כל שבוע אני יודע על מה הרב ידבר, ההבדל הוא שאני קורא את הנושא והוא קורא את החוברת. אז תוכלו על ידי זה להכין, יש הרבה הרבה נושאים של פסח, השנה גם ריכזנו אותם בצורה טובה, תוכלו לקבל את זה באימייל. וכל השנה, זה מפעל גדול שעזר לי בני סלומון, זה סיפור מאוד יפה, 10 שנים הוא הלך לספרייה הלאומית בוקר בוקר וצילם לי את המאמרים. אז אני אספר באמת מפעל שהוא עשה את כל העבודה הקשה בעניין, ויש לנו היום מאמרים, אנחנו מנסים להתקן את זה ונשמח לשרת אתכם בנושא בשמחה רבה. וכשימאס לכם תכתבו כל הכבוד על המפעל האדיר ויפה מאוד, אבל תפסיקו לשלוח, אז נפסיק. זהו, מברכים שיהיה חג כשר ושמח.